בסוף מסכת תענית, כולנו מכירים את המשנה שחמישה דברים הראו בי"ז בתמוז וחמישה דברים הראו בתשעה באב. עיקר העניין שאנחנו עוסקים בו זהו עניין ירושלים, אשר מקום מקדשנו בין שני התאריכים האלה, על כל פנים בבית שני בו נפרצה העיר בי"ז תמוז עד תשעה באב, הם ימי שלושת השבועות, ימי בין המצרים. המשנה שם אומרת שחז"ל תקנו סדר של התאבלות על כל בית ישראל, שמבחינת דין חז"ל במשנה זה מתחיל משנכנס אב ממעטים בשמחה, ושבת שחל בו תשעה באב, היינו שבוע שחל בו תשעה באב, ומאמר מוסגר אומר שהשנה זה מחלוקת, האם יש דין שבוע שחל בו משום שתשעה באב יוצא בשבת? והדין השלישי, הקשה יותר, זה דין של ערב, שאומרת המשנה, ערב תשעה באב. הפוסקים, מנהג אשכנזים, הוסיפו גם את ימי שלושת השבועות, דהיינו מי"ז בתמוז. עד כדי כך הזכרנו השבוע שהשולחן ערוך הוא מביא דעה שלא אוכלים בשר גם שלוש שבועות. זאת אומרת, זו המסגרת של שלושת השבועות ממש בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, שהשנה הראשית היא נדחית גם, והלוואי וידחה לגמרי. מהי עבודת הימים הללו? נדבר בזה קצת היום, כפי מיעוט ערכנו, כפי מיעוט ערכנו. שבוע בצום י"ז בתמוז שחל בי"ח, עוררנו כאן על נקודה. אנחנו, ישיבת הכותל, נמצאים ממש 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 בסמוך אל הקודש. תפארת. אבל לעמוד בחלון כאן, מהצד הזה, ולהסתכל ולראות את כל המרחב הנפלא והקדוש של הר הבית, זה כל כך מרומם, כל כך נפלא, וגם, במידה מסוימת, הכאב יותר גדול מי שבעל עיניים. האדרת, קנו לו, רצו, הוא היה הרב של ירושלים, רצו אנשי ירושלים לשמח אותו. אז שכרו לו איזה חדר פה באיזה מקום כאן בחלק הזה שצופה אל מקום המקדש. אז הוא כתב ביומנו, הם חושבים שהם מסמכים אותי ואינם יודעים שמקצרים את חיי. דיינו, כשקרובים יותר, אולי החובה היא יותר גדולה לנסות ולהרגיש משהו, לראות מהחלון את הכאב הגדול. העבודה היא יותר גדולה. ולכן השבוע אמרנו, לפחות ביום י"ח, אמרנו עבודה שהיא עבודה של יחידים, עבודה של, שהמשנה ברורה כותב את זה, חפץ חיים בעצמו, לא נהג כל השנה לומר, מובא בפוסקים שהוא לא נהג לומר תיקון חצות, ובכל זאת בשלושת השבועות נהג החפץ חיים בצהריים, כמו שהוא פסק במשנה ברורה, ועוד כהנה וכהנה בצנעה. וזה באמת דברים ששייכים אולי ליחידים, למי שרוצה לטעום פעם טעם, לשבת על הרצפה ולהרגיש שאומרים תיקון רחל. מרגישים שהשכינה היא בעצם הסתלקה מאיתנו במידה מסוימת. אבל זו עבודה יותר ליחידים. השאלה היא, מהי עבודה יותר כללית בימים הללו? יש גמרא מופלאה במסכת שבת, בדף ע"ז עמוד ב', שהגמרא שם שואלת, מה איתמה איזה מסגן ברישה והדר אימרי? שאלו המוראים זה את זה, למה איזים הולכים בהתחלה והדר ואחר כך הכבשים? יש שאלה מעניינת. והוא ענה לו, אמר לה, כבריאתו של עולם וברישה חשוכה והדר נאורה. ענה לו המורה השני, זה כמו בריאת העולם, בבריאת העולם קודם היה לילה, קודם חשוכה, ואחר כך נברא האור, והי ערב והי בוקר. קודם חשוכה, ועד הר נהורה. שאלה מעניינת בהלכות עיזים. מה השאלה כאן? העיזים השחורות הולכות ברישה. רש"י אומר, סתם עיזים שחורות, סתם רחלות, לבנות. חז"ל גם רמזו כאן דבר גדול מאוד, כותב הגר"א. רבי צדוק מלובלין, כותב ברסיס לילה על הגמרא הזאת דבר נפלא. כותב רב צדוק, הסדר שיסד השם יתברך בבריאה ברישא חשוכה והדר נאורה. זהו סדר העולם. קודם חושך ואחרי זה אור. כך הוא בכל ימות עולם. אין לך שום אור מתגלה אלא מתוך החושך הקדום לו. בעולם הזה, כך ריבונו של עולם ברא את העולם. למה? לטעמים ידועים שלו. חוכמת האמת עוסקת בשאלה הזו. אבל כך ריבונו של עולם ברא. ריבונו של עולם ברא את העולם, זה מה שאמרה הגמרא במסכת שבת. ברישא חשוכה ועד הר נהורה. ולא רק זאת, אלא שמתוך החושך נולד האור. וכאן הוא מעריך להראות הדוגמאות בהיסטוריה של עם ישראל. ויותר מזה, וכן בכל דבר, לא רק בדברים הגדולים, וכן בכל שאלה היו משכן, חטא העגל ועוד ועוד, וכן בכל דבר מתוך חושך יוצא אור, שהוא ממש היפך אותו החושך, בין בדורות בין בפרטי נפשות. זה גם בפרט. לפעמים נראה לנו משהו שהוא קשה, ודווקא ריבונו של עולם ברא את העולם, כשמתבוננים מתוך החושך יוצא האור. מתוך החושך יוצא האור. אפשר לחבר פה לעניין הזה גם את המהר"ל המפורסם, בעצם שהוא הולך לעסוק בשאלת הגלות בתחילת נצח ישראל. כותב המהר"ל, כאשר הדבר הטוב נודע מהפכו ידיעה אמיתית, זו מציאות, תכף נראה, וכן כל הדברים נקנה ידיעה בהם מן ההפך, כי מין מראה השחור יכול לדעת מראה לבן שהוא הפכו. על הרקע של השחור, הלבן הרבה יותר לבן. וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה ידיעה בהפך שלו. זה סוד הרע בעולם שהמהר"ל רומז אליו כאן. או מקניין לייחוד, לא ניכנס לזה כעת. אומר המהר"ל, ולכן אין לפרש עניין הגאולה האחרונה אם לא שנבאר עניין הגלות והחורבן. זאת אומרת, מתוך הבנת החורבן יוצא עניין הגאולה, יוצא עניין האור. הקודם חשוכה ועד הר נהורה. ולא רק זה, אלא שמתוך החשוכה פועל גם האור והולך ומפציע. מה אומר לנו החורבן? אני מרשה לעצמי לומר יחד עם כולם, אני לא כמגיד מוסר כאן. זה כמעט לא אומר לנו כלום. כל כך נתרחקנו שצריך עבודה עצמית ענקית כדי לנסות להבין ולהרגיש משהו שבעצם חז"ל רצו מאיתנו בעצם להרגיש. ולכן הם ציוו אותנו במעשים חיצוניים, שמתוך כך אנחנו נבוא להרגיש, רגע, למה אני לא שומע מוזיקה עכשיו? משהו חסר. למה אפשר להתקלח? וכו' וכו' בהלכות של הימים הללו. מהו בעצם המקדש? קטונתי. אבל לומדים חומש, אז אנחנו יודעים מה שלימדנו הרמב"ן, לא נביא את המקורות כעת, לימדנו הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה, ורבנו בחי במקביל לו שם. יש עניין גדול במשכן ובמקדש. היה מעמד הר סיני. כבוד אלוקי עצום, אומר הרמב"ן, היה במעמד הר סיני. ואותו כבוד ששכן באופן חד פעמי על הר סיני, שוכן בדרך קבע במשכן. אותו גילוי אלוקי אדיר, שהוא אחד מיסודות האמונה שלנו, היינו מעמד הר סיני, ונצטווינו לא לשכוח את אותו מעמד, את האש הגדולה, ואת כל הדברים שהרמב"ן שם מדבר ורומז אליהם, זה בעצם נמצא בעצם במקדש. וזה איבדנו. אז מהי עבודה? אז קשה לנו מאוד. וכי אנחנו יודעים להבין בשכל, או לחוש ברגישות הלב, את העניין הזה של אותו כבוד אלוקי גדול, אותו אור אלוקי גדול. בסוף ספר שמואל, ישנה פרשה קשה מאוד, ויוסף אף השם לחרות בישראל. רש"י אומר במקום, איני יודע על מה. מה הייתה סיבת חרון האף? למה חרון האף? המדרש שוחר טוב, שבעצם מופיע ברד"ק שם, והרמב"ן כיוון אליו פירושו על התורה בלי שראה אותו, אומר דבר נפלא מאוד. הרי מה דוד נצטווה שם? דוד נצטווה, לך תקני את גורן ארוונה היבוסי. והקם להשם מזבח, ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו עלה והקם להשם מזבח. אומר המדרש תנחומא משל נפלא. אומר המדרש שוחר אותו, מדרש תהילים משל נפלא. משל לאחד שהיה מכה לבנו, ולא יודע בן למה הוא מכה אותו. לאחר שהיכהו, אמר לו, לך עשה דבר פלוני שציוותיך היום כבר כמה ימים ולא השגחת פה. מסביר המדרש, כך כל אותם אלפים שנפלו בימי דוד, מפני שלא טבעו בניין בית המקדש. אומר המדרש, קל וחומר, הם שלא נבנה בימיהם, היה תביעה אליהם, אנחנו שכבר היה, איזה תביעה יש עלינו. ואנחנו בדיוק הפוך. כל כך נתרחקנו, כל כך הלבבות קהים, לבכות על החורבן, מי שזוכה לדבר הזה, הלוואי שנזכה. הלוואי שלא יהיה חורבן, אבל הלוואי שנזכה להרגיש את הצער הזה. כל כך הרגשות קהים במציאות החיים הכללית שלנו, במציאות החיים הזו, כל כך, כל כך, כל כך עולמית וגלובלית, שבהם אנחנו כל כך מתרחקים מנקודת הלב, מנקודת עומק הנפש שלנו. אומרים חז"ל, לפיכך התקינו חסידים הראשונים, שיהיו ישראל מתפללים שלוש תפילות בכל יום, אנא השב שכינתך לציון וסדר עבודה לירושלים. ותקנו בוני ירושלים, השם ברכה בפני עצמה בתפילה וברכת המזון, בציווי משה רבינו. דהיינו, מה היה התקנה של חז"ל? איך באמת הדרישה, מה באמת הפתרון של הדבר הזה? אמרו חז"ל במדרש הזה, תתפלל. בואו ננסה טיפה להבין את זה, והזמן הוא קצר מאוד. בנייה אמיתית של דבר, זה בנייה שנעשית מבפנים. זה בנייה שהיא תהליך נפשי, שבו אדם זוכה להגיע לדברים. את השכינה קיבלנו במתנה. יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. קיבלנו מתנה. בהתערותא דלעילא, אחרי זה הייתה עבודת הכנה, אבל המשכן הוא מתנה. המקדש הוא מתנה. אנחנו אלפי שנים, אין לנו ציור במתנה הזו. וקשה לי לדבר, כי גם אני מרגיש שזה קשה לי מאוד, אבל לפחות אני משתף בתחושה ובניסיון להבין את הדברים. קיבלנו מתנה גדולה. אומרים לנו חז"ל, רצון הבורא יתברך, רצון השם הוא שאנחנו נבנה אותו מבפנים עכשיו. הוא חרב. בית האבנים חרב. ועכשיו נשארה עבודה על עם ישראל, והיא קשה מיום ליום הרבה יותר קשה, מדור לדור הרבה יותר קשה. נשארה עבודה פנימית, לעמוד על האור מתוך החושך. זה בדיוק העבודה. זאת העבודה הגדולה שבעצם מוטלת עלינו. לנסות להרגיש מתוך אותה חשיכה שאנחנו שקועים בעומק חשיכה, כי אנחנו לא יודעים בכלל אפילו על מה להרגיש את החשיכה. זה חשיכה של חשיכה, זה אסתר בתוך אסתר. ומה הבקשה האלוקית מאדם מישראל? מה העבודה ששלוש, בעצם היא כל השנה. מי זוכר שלא מעלים על השולחן את כל הכלים ביום אחד? וכהנה וכהנה. אז העבודה היא בעצם לנסות בימים הללו, לפי מה שאמרו חז"ל כמה מדרש, לנסות לבוא ולהרגיש קצת בתפילה, לבקש על זה. אם היה לנו טסט ברכב היום, ראיתי שם מישהו שמח בטסט, נפלא מאוד. היה לנו טסט לרכב, היינו מבקשים לבנו שלם תעזור לי. על המבחן בגרות, היינו מבקשים, מבחן, עברים פה ניגשים למבחן בהלכות נידה. בטוח שמתפללים שנצליח. תפילה זה ביטוי של הכמיהה הפנימית, של האמת הפנימית שלנו. אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, את הזמן אנחנו נותנים. נוטלים ידיים אולי פעם ביום, יש כאלה נוטלים יותר. אומרים, ובני ירושלים, אומרים ירושלים מכם, אומרים, ותחזינה עינינו בשובך לציון. מה רצו מאיתנו חז"ל? קצת תגיד את זה יותר. כל השנה צריך. אבל ודאי, 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 זאת היא העבודה של הימים האלו. ויש לדבר הזה ערך עצום. ובכל זאת אני חושב לשאול עוד משהו. גם אם נצליח, מה נצליח? נצליח. קצת, נצליח לכוון קצת. אולי. זה משמעותי. חשבתי על משל, שוכב יהודי נפצע במלחמה בצוק איתן, שוכב חודשים במיטה. אנחנו התפללנו פה על אחד כזה. יש עוד כאלה, או בזמנים אחרים, או חס וחלילה בשאר דברים. וההורים שלו לידו, ואולי אשתו, ואולי משפחה, ומחכים. אם הוא רק יזיז קצת את היד, איזה שמחה תהיה. אם הוא רק יגלגל את העין קצת ויחשבו שהוא אומר כן, כולם ישמחו מסביב. אולי מותר לומר, אותו דבר הוא ככה, פחד לומר, אבל אנחנו כמו נכים בעניין הזה. לא רוצה לדבר על אחרים, אני מדבר על הקשיים שלי. אנחנו כמו נכים בעניין הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, כמו ההורים שמסתכלים על הילד, הקדוש ברוך הוא שמח בכל דבר שיהודי מצליח להגיד יותר בכוונה במנחה הסמוכה ולירושלים, מנחה ורחמים תשוב. למרות שהוא מוטרד בדברים אחרים, אולי הוא מוטרד בסוגיה בבטרה, אולי הוא מוטרד בכל נידה, אולי הוא מוטרד סתם בהוויות העולם. בכל זאת הוא אמר, ריבונו של עולם, תבנה את בית המקדש, תסלק את החילול השם הנורא הזה, את השואלים שהורגים בשניים. את כל מה שיש שם. להגיד את זה, לחשוב על המילים האלה קצת, זה דבר נפלא באמת. אם באמת, 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 אנחנו מצליחים. זאת היא העבודה הגדולה בעצם בימים הללו. בבוקר למדנו, בעמוד היומי, בהלכה, בזה נסיים, דבר נפלא. ביום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו הדל דמות של הלכה בלבד. ראינו רבנו יונה, שפעם הזכרנו אותו כאן בברכות. רבנו יונה אומר שבעצם המקומות הקבועים ללימוד ההלכות וההוראות, היינו ישיבה, הם במקום בית המקדש. כשזוכים להתחבר ללימוד התורה, מתחברים אל השכינה, משום שאומר רבנו יונה, חז"ל רמזו כאן, שמקום שבו קבוע התורה, מקום שבו עמלים בתורה, בהוראות ובהלכות, זה כעת מקום שבו השכינה נמצאת. אז אנחנו שזוכים ללמוד, זוכים ללמוד, אולי בימים הללו, מתוך זה ששייכים יותר בתפילה, שייכים יותר בתורה, אולי קצת עמלים יותר, סוף זמן, שזה קשה, אז עוד יותר רצוי לפני הקדוש ברוך הוא שמתאמצים. אז יש לנו בעצם עבודה, עבודה להחזיר שכינה לציון. בשני תחומים, כל השנה הם שייכים, אבל זאת עבודת הימים הללו יותר. תורה ותפילה. וכך מסיים הכוזרי, ובזה גם אני אחתום. אומר הכוזרי בסוף הספר שלו. אומר הכוזרי, ירושלים, כולם יודעים את זה בעל פה, אני מתאר לעצמי. ירושלים לא תיבנה כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יכוננו את אבניה ואת הפרה. אז יש גם עשייה לבנות את ירושלים, להתיישב בירושלים, אנחנו ברוך השם גם את זה מקיימים. יש תפסו שזה יאללה לא תהר הבית, זה כבר לא בטוח, זה כבר לא בטוח שזה רצון השם, זה כבר ויכוח. אבל ודאי אנחנו יודעים שרצון השם הוא שאנחנו קצת יותר, אני מדבר על עצמי, שנזכה לכוון עוד קצת יותר ולירושלים עירך ברחמים תשוב. ומי יודע כמה זה יקצר את הסבל ואת מלחמות הרוחניות ואת כל מה שעוטף אותנו, כדי באמת לזכות במהרה לבניין השלם.